אנחנו יצורים חברתיים. ראינו משפחות נשחטות בעוטף עזה, והלב שלנו התפוצץ מצער, מכאב, מאימה. אנחנו רואים את משפחות החטופים בייסוריהם, והלב נחמר. שומעים אימא שביתה בשבי חמאס מתחננת לשובה, והלב נקרא. יש מי שמדחיקים או אדישים, אבל רובנו משתתפים בכאב שלהם. אנחנו חשים בגופנו את הסבל, את הייסורים ואת הפחד. מאז השבת השחורה האמפתיה התרחבה, אבל נראה שבשביעי באוקטובר סורטט גם הקו האדום שלה. אנחנו כואבים את כאבנו, אבל לא מוכנים או לא מסוגלים להרגיש צער או חמלה כלפי הסבל שבצד השני. האם זה פחד שחוסם אותנו? אולי שנאה או כעס? או שזה בכלל הדה-הומניזציה של מכונת הרעל והתעמולה? כאן מאיה בנגל וביחד עם פרופסור רנה אלפרין, פסיכולוג חברתי ופוליטי, מכניסים את החברה הישראלית, את כולנו, לטיפול, סדרת שיחות עומק על רגשות, פוליטיקה ותודעה. ברוכים הבאים לפרק 4 בפודקאסט של אקורד, והפעם על אמפתיה.
מאיה בנגל ופרופסור רנה אלפרין עם אקורד פתיחה. פודקאסט מבית מרכז אקורד.
שלום ערן.
אהלן מאיה.
ואיתנו היום אורחת.
אורחת מיוחדת.
אורחת מיוחדת מאוד, פרופסור ענת פרי מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, מומחית לאמפתיה, שלום.
שלום, אהלן.
אז קודם כל שמח מאוד לארח מומחית לאמפתיה, זה תואר מאוד מעניין. את רוצה להסביר למה בחרת להיות מומחית לאמפתיה?
וואו, זו שאלה טובה, אני לא יודעת אם אני בחרתי או שהנושא בחר אותי. אני בעצם התחלתי כבר לפני יותר מ-20 שנה לעבוד במעבדה שהייתה מעבדה של Cognitive Neuroscience, בעצם מדעי המוח הקוגניטיביים, אבל מה שעניין אותי במעבדה הזאת זה יותר ויותר איך אנחנו מבינים אנשים אחרים, ומשם פיתחתי את התחום הזה של איך אנחנו מבינים אחרים, איך אנחנו מרגישים עם אחרים, מה קורה במוח כשאנחנו מרגישים או חווים את הדברים האלה, והלכתי לכיוון הזה. אז המעבדה שלי היום היא מעבדה של Social Cognitive Neuroscience, היא מעבדה שחוקרת כל מיני תהליכים בין אישיים, אבל בעיקר אנחנו מתמקדים באמפתיה.
אז אולי נסביר מה זה אמפתיה, או שתסבירי לנו מה זה אמפתיה.
זו שאלה טובה. קודם כל, יש אמירה שאם שואלים 100 חוקרי אמפתיה תקבלי 100 הגדרות שונות, אבל אני חושבת שבשנים האחרונות יש איזושהי הסכמה במובן הרחב, שאמפתיה בעצם כוללת כל מיני דברים. היא כוללת מימד קוגניטיבי, היכולת שלנו להבין מה עובר על האחר, ואיזשהו מימד רגשי, היכולת שלנו להרגיש משהו עם האחר.
זה גם להבין וגם להרגיש ביחד.
נכון, נכון.
אז מה ההבדל בין, נניח, אמפתיה לסימפתיה?
או, זו שאלה טובה.
שנשאל 100 חוקרים ייתנו לנו 100 תשובות שונות?
נכון, אולי. תראי, בהגדרה הרחבה אני חושבת שהדברים האלה הם מאוד דומים ומתערבבים לפעמים, אצל כולנו. אנשים מגדירים סימפתיה או חמלה כאיזושהי תחושת צער על המצב של האחר, ואמפתיה יותר כרגש דומה, איזושהי סימולציה, אנחנו ממש מרגישים משהו מהכאב של האחר, מהעצב של האחר, לפעמים מהשמחה של האחר. אפשר גם להרגיש אמפתיה לרגשות חיוביים, ואותה הבנה שנלוות לזה של מה זה, עובר על האחר.
זה רק רגשות חיוביים? למשל, אם אני מרגיש, רואה מישהו, מכה מישהו אחר, ואני רואה אותו סובל, ואני דווקא מפיקה הנאה מזה, אז אמנם אני סדיסטית, אבל זה גם סוג של אמפתיה, או שאמפתיה היא באמת מוגבלת רק לרגשות ראויים, חיוביים.
אז הייתי אומרת שבאותם מקרים יש את האספקט הקוגניטיבי, אנשים שהם באמת פסיכופטים, הם מבינים מה עובר על האחר, אבל הם נהנים מלראות אותו סובל, ולכן זה לא אמפתיה במובן המלא של ההבנה יחד עם אותו רגש.
ערן, אמפתיה זה גם משהו קבוצתי, או שזה באמת רק אישי?
כן, אז אנחנו מדברים לא מעט על אמפתיה גם בעולמות הבין קבוצתיים, ובעיקר אנחנו שואלים הרבה פעמים את השאלה של האם הקבוצתיות, האם השייכות הקבוצתית שלנו, היא גורם שמשפיע על האופן שבו אנחנו מרגישים אמפתיה כלפי סבל של אנשים אחרים. או אני אגיד זה שנייה בצורה יותר פשוטה. באופן תיאורטי, היית אומרת, אם אני רואה בן אדם סובל, אני רואה בן אדם סובל, ואם אני לא חוקר אמפתיה, או חוקר אמפתיה בטח בעולם הבין קבוצתי, הייתי אומר, כשאני עובר ברחוב ורואה ילד בכאב, אוקיי, ששבר את הרגל, אני מיד ירחוש כלפיו אמפתיה, וזה לא משנה אם הילד הזה יהודי, ערבי, שחור, לבן, דתי, חילוני, גבר או אישה.
אבל מאוד יעזור אם אני לא יודע אם הוא ערבי.
לא, אבל
אני עושה רק טיזר להמשך.
ברור, okay. אבל בעולם של יחסים בין קבוצות, בעצם מה שאנחנו לומדים, ואנחנו כבר יודעים את זה בצורה די מבוססת בשנים האחרונות, זה שהשאלה האם הילד הזה שייך לקבוצה שלי, או למה שאני מגדיר כקבוצת הזהות שלי, או אם הוא שייך לקבוצה האחרת, או לקבוצה של מי שאני מגדיר כאוטקופ, לקבוצה האחרת ממני, משפיע מאוד על רמת האמפתיה שאני חווה. ואז יש המון שאלות שהן קצת יותר מורכבות בהקשר הזה, ואולי נדבר עליהן אחר כך, שאחת מהן היא למשל, האם זה אוטומטי? האם אני מיד כשאני רואה ילד, אם אני אדם יהודי ואני רואה ילד ערבי, האם אוטומטית אני חווה כלפיו פחות אמפתיה? או האם אנחנו באופן אוטומטי חווים אמפתיה דומה או ברמה דומה כלפי כל בני האדם או כלפי סבל אנושי או כלפי חוויות רגשיות אנושיות של אנשים כאלה ואחרים, ורק אחר כך אנחנו מבינים מסיבות שונות שעדיף לנו להרגיש יותר אמפתיה כלפי חברי הקבוצה שלי ופחות אמפתיה כלפי קבוצה אחרת.
זה מה שאנחנו לומדים אותו, אנחנו בהתחלה אנחנו אמפתיה שלנו היא חסרת גבולות, מגדר, גזע, צבע, נכון?
אז אני כרגע, עד עכשיו העליתי את זה רק כשאלות, עוד לא נתתי אף תשובה.
בלי התשובה, אוקיי. סתכף אנחנו נשאל אותך.
ענתי התשובות, אני רק מעלה פה שאלות, אבל נגיד ברצינות לרגע, אני חושב שהסיפור של אמפתיה קבוצתית, או אמפתיה בעולם הקבוצתי, היא באמת הסיפור הדרמטי של מה שאנחנו חווים פה בחודשים האחרונים. כי אני חושב שזה כל כך מעניין לדבר כרגע בפרק הזה על אמפתיה, כי אנחנו רואים מסביבנו המון דברים שאני חושב שמחוץ אם היינו רואים אותם מחוץ לסיטואציה הזאת, פשוט לא היינו מאמינים שהם קורים. זאת אומרת, העובדה, ואני יכול לתת סדרה ארוכה של דוגמאות לדבר הזה, אבל העובדה שאנחנו יכולים לראות, לא יודע, סבל כל כך גדול של משפחות החטופים מצד אחד, ומצד שני, אותו סבל של משפחות החטופים, לא באמת מוציא מאות אלפי אנשים לרחובות, כדי לעזור להם וכדי לקדם את מה שהם רוצים לקדם. זאת אומרת, אנחנו כן מרגישים אמפתיה מאוד חזקה, אבל היא לא באמת מייצרת פה פעולה משמעותית, ואיך זה יכול להיות? אמפתיה, היינו רוצים להאמין שהיא כן מובילה למשהו שהוא משמעותי, אנחנו רואים, אנחנו יודעים, אפילו לא רואים כל כך, אבל אנחנו לפחות יודעים שיש סבל כל כך גדול, גם של אנשים חפים מפשע, גם ילדים וגם מבוגרים חפים מפשע בעזה, ולמרות זאת, רובנו הכמעט מוחלט, לא חווה לא את החוויה הזאת, בטח לא מביע אותה, בטח לא מדבר עליה, היא לא קיימת. זאת, מה שאני מנסה להגיד, זה שיש לנו איזה אולי תפיסה נאיבית לגבי אמפתיה, באופן כללי. והדבר הזה שאמפתיה זה הדבר שמחולל טוב בעולם, ושאם אנחנו נסתכל מסביב ונצפה בסבל מסביבנו ונפעל על פי אותם תחושות, ענת אמרה, קוגניטיבי ורגשי ברמה האמפתית, אז העולם יהיה עולם טוב יותר. ופתאום אנחנו בסיטואציה שהיא אולי הסיטואציה המזוכחת ביותר של הסבל שאנחנו חווים, שהפלסטינים חווים, שאנשים מסביבנו חווים, אולי אי פעם, אני שוב נזהר, אבל אולי אי פעם, ובתוך הסיטואציה הזאת יש המון אמפתיה, זה לא שאין אמפתיה, אבל תראי, אבל אנחנו רואים שזה כנראה לא מתה קסם, ואני חושב שאם, לפחות בעיניי, זאת אחת השאלות הכי מעניינות לדבר עליהן היום. זאת אומרת, להגיד, איך זה שזה לא, איך הדבר הזה שאמור להיות דבר כל כך מדהים, שאמור לייצר דברים כל כך חיוביים בהקשר של המין האנושי.
נבלם, נחסם במקום מסוים.
או לא מתורגם לפעולה, או ורק אצל חלק מהאנשים, ורק כלפי חלק מהאנשים. בעיניי זה מרתק באמת.
אז תכף אולי באמת נרחיב על זה. אבל לפני כן, אני חושבת שכשרן דיבר עכשיו על הרגש הזה, האמפתיה, והוא אמר, זה רגש מאוד מאוד חזק, ומאוד זה, ואנחנו נאיבים, חשבנו שזה יניע אותנו לפעולה וכו'. אז ניסיתי להבין, לחשוב בעצמי, מה זה בעצם אמפתיה. תמיד אני בודקת, אמרת על עצמי, מה אני מרגישה, מה זה אמפתיה. ואז הדבר שהתגבר על האמפתיה אצלי, זאת אומרת, יש איזו מין תחרות בין אמפתיה לבין חמלה. זאת אומרת, חמלה נראה לי הרבה יותר יסודי, רגש הרבה יותר עמוק מאשר אמפתיה. אמפתיה זה משהו יותר, זה כבר חישוב קר שמתחבר לאיזה רגש. אני טועה?
אני חושבת שהן נורא קשורות אחת לשנייה, אמפתיה וחמלה. אני לא הייתי מגדירה אחת מהן כיותר בסיסית מהשנייה, ושתיהן ביחד מובילות אותנו לפעולה.
זאת אומרת, חמלה היא ללא ספק חלק מאמפתיה.
בעיניי כן, שוב, אנשים יגדירו את הדברים בצורה שונה, אבל בעיניי, אם אנחנו עושים הפרדה, ואמפתיה זה הרגש שאת מרגישה עם האחר, וההבנה הקוגניטיבית של מה שעובר עליו, חמלה זה צער על מצבו ורצון לפעול ולעזור לו. ובמובן הזה, זה אולי אפשר לקרוא לזה אפילו המרכיב המוטיבציוני של אמפתיה, אותה פעולה שגורמת לנו to approach, לנסות, לבוא ולעזור ולהיטיב עם האחר. ועכשיו, כמו שערן אמר, באמת עולות כל השאלות, מתי אנחנו עושים את מרגישים את הדברים האלה בכלל, מה גורם לנו להרגיש יותר, להבין יותר, לרצות יותר, לעזור, להפעיל את השריר הזה יותר, ומה פחות, וכמו כמעט כל, אולי כל דבר קוגניטיבי אנושי, יש לו המון, אנחנו מושפעים מהמון הטיות, אנחנו מושפעים מהקונטקסט, מהסביבה, ואפשר לדבר על שורה של דברים שבעצם גורמים לנו לחוש יותר או פחות אמפתיה, ולפעול יותר או פחות.
אז בוא נדבר עליהם באמת, תני לנו דוגמאות.
אוקיי, אז הדוגמה הראשונה, כמו שערן הזכיר, זה מקבוצת הפנים שלי. את מי אני מגדירה? אמפתיה בעצם זה רגש אבולוציוני מאוד בסיסי וחשוב, רואים אותו כבר ביונקים, והוא נועד לעזור לתינוק שלנו, חסר העונים, שאם הוא יבכה ולא יהיה אכפת לי, וזה לא יוביל אותי מיד לפעולה, הוא ימות. ולכן האמפתיה בעצם אבולוציונית שרדה, היא שרדה כדי לעזור קודם כל לילדים שלנו, למשפחה שלנו, וככל שחברות גדלו, אנחנו יודעים שהאמפתיה משמשת אותנו מאוד, גם לעזור לאנשים אחרים קרובים לנו, ולדאוג שהם יעזרו לנו. יש פה משהו שהוא מאוד...
הישרדותי אולי?
הישרדותי לגמרי, נכון? אז אם אנחנו שומעים את התינוק שלנו בוכה, יש על זה המון מחקרים, אנחנו נפעל הרבה יותר מאשר סתם תינוק בוכה. וכך אנחנו בעצם עוזרים בצורה אוטומטית יותר, אנחנו רגישים יותר לקבוצת הפנים שלנו מלקבוצת החוץ. במלחמה, הדברים האלה כמובן מוקצנים, אנחנו הרבה יותר רגישים למי קבוצת החוץ שלנו ולמי קבוצת הפנים. דיברתם גם בפרקים קודמים על דה-הומניזציה שעושים לקבוצת החוץ הרבה פעמים, מה שכמובן מחמיר את זה, הם לא סתם קבוצה אחרת, הם קבוצה שהם אולי לא אנושית. היה לי מורה אגדי להיסטוריה שדיבר על דמוניזציה ודה-הומניזציה, ואני חושבת שאת שני הדברים אנחנו רואים טוב מאוד במלחמה, ושניהם מאוד מאוד חשובים ומרחיקים את האמפתיה, כי אם הצד השני הוא לא אנושי, אז הוא כבר לא סתם לא בקבוצת הפנים שלי, הוא בכלל לא בן אדם, ואם הוא דמוני, אם אנחנו אומרים החמאס הוא הנאצים, או הפלסטינים הם נאצים, אז בכלל, אז אנחנו רואים, זה השטן, מה לנו, מה לזה ולאמפתיה?
ואולי זה בכלל רגש מוגבל, זאת אומרת, יש לנו משאבים מוגבלים של אמפתיה, אנחנו לא יכולים לחלוק אותה לכולם, אנחנו מסוגלים לתת אותה רק למי שקרוב אלינו.
אז זו שאלה מצוינת, נכון? אני חושבת, קודם כל, תמיד המשאבים שלנו הם מוגבלים. אז אנחנו צריכים לחשוב לא רק כלפי מי אנחנו אמפתיים, אלא למה אנחנו נותנים תשומת לב וקשב. אנחנו יכולים לפתוח את הרדיו או לסגור את הרדיו, לקרוא, לחפש אקטיבית, בכלל בשביל להבין מה קורה בעזה צריך לחפש את זה, מה קורה עם החטופים, אנחנו רק נפתח את החדשות ונשמע.
אנחנו מבסים מינונים שיכולים לשמור עלינו בעצם.
בדיוק. אני חושב שאחד הדברים המדהימים שאני רואה במהלך המלחמה בהקשר הזה, זה שאנשים לא פרופסורים משוגעים שחוקרים רגשות ובמחלקה לפסיכולוגיה, אלא אנשים ממש רגילים, אומרים את זה, מדברים את זה בצורה מפורשת. זאת אומרת, אנשים כשמדברים איתם על הסבל של פלסטינים חפים מפשע בעזה, אני שומע אנשים שאומרים, אין לי משאבים מנטליים בתוך הסבל והכאב, ובאמת הגיהנום שאנחנו עוברים פה בתקופה הזאת, פשוט אין לי את המשאבים המנטליים כדי לחשוב גם על האנשים, וזה בעיניי, זאת אמירה מדהימה, אני אומר את זה לא ברמה ביקורתית, העובדה שאנשים יכולים להסתכל פנימה, ולשקף את הדבר הזה, ואז גם להגיד אותו, בצורה מאוד מפורשת, בעיניי אמירה מדהימה, אני רוצה שנייה לשים כוכבית.
אבל זה אמירה עם מודעות גבוהה, יש כאלה שאין להם מודעות לזה, ואז זה מתחלף באיזה שנאה, או בדה-הומניזציה או דמוניזציה.
אני לגמרי מסכים, אני רוצה שנייה לשים כוכבית, כי אני כאילו מקשיב לשתיכן מהצד, ורגע לשים כוכבית, אני רוצה להגיד, שהעובדה שאנחנו מסבירים פה, בצורה מאוד מאוד מושכלת, ולפעמים מבוססת מחקר, למה אנחנו לא מרגישים אמפתיה, למשל, כלפי פלסטינים בעזה, היא לא נועדה להצדיק את זה. היא נועדה להסביר את התהליך הזה. ואני רוצה להגיד שיש פה כזה, יש מה שנקרא fine line, כאילו יש איזה קו מאוד דק, שצריך לחשוב עליו, בין מצד אחד אנחנו מסוגלים, ענת יותר טוב ממני, אני גם ברמה מסוימת, מסוגלים להסביר את התהליכים האלה, הם הגיוניים, הם אנושיים, הם סבירים, גם ברמה האנושית האינדיבידואלית, וגם ברמה הקבוצתית, ועדיין, אני חושב, שלפחות ברמה הנורמטיבית, צריך להגיד, ברמה הנורמטיבית, חברות צריכות להגן על עצמם מצד אחד, וזה שאנשים רוצים להגן על עצמם ולשמור על עצמם, זה ברור, וזה טבעי, ואני לא חושב שמישהו מאיתנו רוצה להגיד מילה שהיא מבקרת את הדבר הזה, ומצד שני, אנחנו גם היינו רוצים שבני אדם יהיו, יחושו, ואולי גם יביעו אמפתיה כלפי הסבל של אחרים, אבל אני רק שם את זה ככוכבית, כי בעיניי זה, כי אני מנסה לחשוב, השיחה הזאת יכולה להישמע, כמו ההסבר האולטימטיבי ללמה אנחנו לא צריכים להרגיש אמפתיה כלפי האחר.
אנחנו מסבירים את זה, אבל אנחנו לא נותנים איזה לגיטימציה. הנה, חידדתי את זה, הבהרתי את זה, אבל אני כאן רוצה רגע לנסות לאתגר את שניכם, ולהגיד לכם ככה, אם ככה אנחנו מסבירים אמפתיה, ואנחנו אומרים שאנחנו באמת מוגבלים במשאבים, ובמלחמה, כשזו הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אז נוצר עוד יותר קרע בינינו לבין הצד השני, בטח בהקשר של האמפתיה, אז אולי הרגש הזה הוא דווקא מוביל לדבר ההפוך שהיינו מצפים. זאת אומרת, שימו לב איך במלחמה, במקום שבו אנחנו הכי צריכים לגייס את האמפתיה, גם לצד השני, כדי להיות חברה יותר בריאה, יותר טובה, כמו שאירן אומר, אנחנו כאן מתנתקים בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואז אנחנו יכולים להוביל לחברה יותר גזענית, יותר קיצונית, יותר אטומה לצד השני, ומשכך גם פחות ופחות בריאה.
אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. קודם כל לחדד את מה שאירן אמר קודם, ולהגיד, התחלתי בלומר, המוח שלנו, כל ההתנהגויות שלנו הן בעצם מושפעות מהטיות ומקונטקט, ואנחנו, יש לנו משאבים מוגבלים. הצד השני של זה, זה שהמוח שלנו גם מופלא וגמיש, ואפשר לעשות המון דברים כדי לשנות את ההתנהגויות הבסיסיות שלנו, את הרגשות האוטומטיים שעולים לנו וכולי. אז אפשר לדבר המון גם על, אם רוצים, איך אפשר לחוש יותר אמפתיה לקבוצות שונות בחברה. עם זאת, מה שאת אומרת עכשיו, זו שאלה נורא טובה, נכון? זו שאלה את מי זה משרת. האם במלחמה צריך להרגיש יותר אמפתיה לצד השני? אנחנו כולנו פה חושבים שכן, וזה שישרת אולי את המחשבה, מה גבולות המלחמה, מה המלחמה משרתת, כלפי מי אנחנו נלחמים. אבל ברור שהרבה פעמים לאנשים אחרים יש אינטרס להראות לנו פחות מה קורה בצד השני.
מי אלה אנשים אחרים?
נרגיש פחות אמפתיה.
פה אין זה, אצלנו בחדר הזה, אי אפשר להתחמק מ...
רגע.
אתה מציל אותה.
אני אגיד משפט ויחזיר אותו לענת, כי לדעתי תדע לדבר על זה יותר טוב ממני, אבל עזבו רגע את העניין הפוליטי, למי האנשים, אוקיי, זה צדדים פוליטיים כאלה ואחרים, אבל יש פה אמירה יותר עמוקה, ומעניינת בעיניי בהקשר של אמפתיה, כי היא אומרת בעצם, כשענת אומרת, את מי זה משרת? אוקיי? זה אומר שאחד הדברים שאנשים עושים בראש שלהם בתוך הסיטואציה הזאת, זה לשאול עד כמה להרגיש אמפתיה משרת אותי, נכון? עד כמה הוא משרת את האינטרסים שלי.
או את האינטרס הקבוצתי שלי, הזהותי שלי.
הקבוצתי, הזהותי, המדינתי, הלאומי, אפשר להגדיר את זה בכל מיני דברים. זאת אומרת, ואני אגיד, תגידי אם את רוצה לקחת את זה או שאני, איך שאת רוצה, זאת אומרת, שאם היינו חושבים שבני אדם מגיבים בצורה כמעט אוטומטית, ויש סבל ואנחנו מגיבים אליו בצורה או אמפתית או פחות אמפתית, לפי רמת הסבל וההתחברות שלנו לדבר הזה, אז כשאתן אומרות פה, השאלה היא את מי זה משרת, זה אומר שבני אדם אומרים, אני יכול לשחק עם רמת האמפתיה שלי, לפי השאלה של האם להרגיש אמפתיה בסיטואציה הזאת, תורם לאינטרסים שלי, או סותר את האינטרסים שלי.
חד משמעית, אני חושבת שאנחנו יכולים כיחידים להחליט, האם כדאי לי להרגיש כרגע אמפתיה או לא, וכמו שאתה אומר, אנשים אומרים את זה בלי להיות מומחים גדולים לאמפתיה. הם מחליטים מה הם רוצים או לא רוצים לקרוא, מה הם רוצים או לא רוצים לראות, וגם כחברה, אנחנו יכולים להחליט מה אנחנו מראים בחדשות, מה אנחנו שמים על השולחן ומה לא, כלומר בכלל למה אנחנו חושפים אנשים אחרים בחברה שלנו.
לגמרי, אחד המחקרים הכי נחמדים, אני חושב בהקשר הזה בדיוק דיברנו על דריל קמרון, ואני חושב שזה מחקר סופר מעניין, והוא לא ברמה של חברות, הוא ברמה של אינדיבידואלים, זה שהוא הראה או הם הראו ש... אומרים לאנשים שהם יחשפו לאיזשהו גירוי שהוא גירוי שהוא קשה, שהוא מעורר אמפתיה, ולקבוצה אחת אמרו שרמת האמפתיה שהם ירגישו, זאת אומרת, הם יצטרכו לשלם כסף כדי לעזור לאותו אדם שסובל, על פי רמת האמפתיה שהם מרגישים. ולקבוצה השנייה לא אמרו את הדבר הזה. זה בעצם ניסוי שבקבוצה...
רגע, תסביר רגע, הם יצטרכו לשלם לפי רמת האמפתיה? זאת אומרת,
באופן עקרוני...
לשים כסף על רמת האמפתיה שלהם?
זאת אומרת, אם את רואה בן אדם סובל, אז בואי תעזרי לו להתמודד עם הסבל שלו, בואי תתרמי משהו כדי שהוא יוכל להתמודד עם הקושי שאיתו הוא מתמודד.
אוקיי, מסתכל מאוד.
ומה שהם מצאו במחקר הזה, הם מצאו בעצם שכשבני אדם מבינים שהאמפתיה שלהם תעלה להם, זאת אומרת, כשהם מבינים שהיא תעלה להם כסף, אז הם מרגישים פחות אמפתיה. הם לא רק מביעים פחות אמפתיה, זה לא רק מהפה והחוצה או מהלב והחוצה, אפשר להגדיר את זה בכל מיני דרכים, הם באמת מביעים פחות אמפתיה, מה שאומר
שזה תועלתני.
המוח שלנו ברמה כזאת או אחרת, אני מפחד להגיד המוח ליד ענת, כי אני לא מבין בזה כלום, אבל המוח שלנו ברמה כזאת או אחרת, הוא עושה את החשבון התועלתני, לא רק במה שאנחנו מוציאים מהפה שלנו, לא רק ברמה של האם אני אביע את האמפתיה או לא, אלא אני ממש יוודא, שאני לא מרגיש אמפתיה, או שאני מרגיש פחות אמפתיה, אם אני יודע שזה יעלה לי. ועכשיו אם ניקח את זה לרגע לסיטואציה הפוליטית, שאנחנו נמצאים בתוכה. אם בני אדם אומרים לעצמם, בצורה מודעת או לא מודעת, אם אני ארגיש אמפתיה כלפי סבל של ילדים פלסטינים בעזה, זה אומר שאנחנו ברמה הפוליטית צריכים לעצור את המלחמה, להפחית את ההפצצות, לעשות פעולות שהן באיזושהי אלימה עם רמת האמפתיה שאני מרגיש. אני לא יכול, אנשים לא יכולים לחיות עם הדיסוננס הזה, עם המתח הזה, שבו הם אומרים לעצמם, אני גם מרגיש אמפתיה מאוד גדולה כלפי הסבל שלהם, ואני גם ממשיך לגרום לסבל שלהם, בלי להרגיש שום, בלי שתהיה לי שום בעיה עם הדבר הזה. ואני חושב שההבנה הזאת, שאמפתיה, אנשים כאילו במרכאות, משחקים עם רמת, או מבסטים את רמת האמפתיה שלהם, מתוך סיבות תועלתניות, היא לא מובנת מאליה. והיא סופר מעניינת בהקשר הזה, ואני חושב שזה חלק ממה שאנחנו רואים כרגע, גם בהקשר של, של, של היחסים בין ישראל לבין הפלסטינים בעזה.
מה שאתה אומר גם מייצר בעיה מאוד גדולה, כי אז אם אנחנו נניח נעודד אמפתיה של ערבים בישראל, פלסטינים ישראלים, כלפי בני משפחות שלהם בעזה, או לא נעודד, אולי הפוך, כן? נשתיק אמפתיה, אז הסיבה היא מתוך הבנה שאם אנחנו נעודד את האמפתיה, או נאפשר את האמפתיה, אנחנו ניתן פחות לגיטימציה למלחמה נניח בעזה. זאת אומרת שיש לנו כאן, בתוכנו כבר ניגוד עניינים מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אתם מבינים מה אני אומרת? שההשתקה של הערבים בישראל נועדה כדי לא לייצר מצב שבו אנחנו נגיד לחיילים שלנו לעצור, או לחילופין נגיד שהם עושים פשעי מלחמה.
כן, אני חושב שזו שאלה מאוד גדולה, אולי ענת, יש לה איזה מחשבות על זה, אבל זאת שאלה מאוד גדולה, יש לי אפשר להשתיק אמפתיה. זאת אומרת,
להשתיק אותה החוצה, לא יודעת אם פנימה,
אוקיי,
כן?
בדיוק, אני חושבת שפנימה, אנחנו מרגישים מאוד חזק את מה שאנחנו מרגישים, ואנחנו רוצים להביע את זה, ואנחנו רוצים לעשות משהו בקשר לזה. אולי כשיש דעות מורכבות בתוך החברה שלנו, זה מכריח אותנו רגע לחשוב, ומעורר את האמפתיה בתוכנו, ואז אנחנו צריכים לראות כמה כוחות יש לנו לאמפתיה הזאת, וכמה משאבים, ומה זה אומר מבחינת הדיסוננס של מה אנחנו עושים במלחמה, והאם אנחנו מוכנים להמשיך לשתף עם זה פעולה, וכמה, ולטובת מה, וכולי, ואני חושבת שבאמת, זה מעורר אצלי עוד הטיה נורא חשובה שצריך לדבר עליה, אחת היא באמת הקבוצות, מי אתה מגדיר כקבוצה שלך, במובן הזה אפשר גם לחשוב על ערביי ישראל, הפלסטינים שחיים בישראל בתור קבוצה במצוקה מאוד מאוד גדולה, כי הם חלקם מרגישים את עצמם חלק מיותר מקבוצה אחת. השאלה של מי בקבוצת הפנים שלך היא לא תמיד ברורה. מלחמה מאוד מדגישה לנו את מתי אנחנו, מי הישראלים ומי הפלסטינים, אבל אני לא רק ישראלית, אני גם אימא ואני גם אישה, ואני רואה דברים שקורים בשני הצדדים ובמקומות בעולם, וגם הדברים האלה מעוררים חלק מה קבוצתיות שלי והחשיבות של קבוצת הפנים בהקשר הזה. אז גם עירור של קבוצות שונות, ומי הוא חלק מהקבוצה שלך או שלך, יכול להיות מאוד משמעותי. אני יכולה לתת דוגמה מהמלחמה האחרונה כדי להדגיש את זה טוב, אולי דוגמאות שראיתם גם. היה סיפור על אימא פלסטינית לתאומים, תינוקות, שנהרגו במלחמה, אחרי שהיא ניסתה להיכנס להיריון תקופה מאוד ארוכה, ואני גם אימא לתאומים. ברגע שמכניסים את הסיפור לקונטקסט כזה, יש פה אימא מאימא לתאומים לאימא לתאומים, לא צריך יותר מזה, וכל שאר הגבולות מתשתשים, וכל הקבוצות פתאום משתנות. זו עוד הטעיה מאוד חשובה באמפתיה, סיפור אישי שאנחנו יכולים להתחבר אליו, שפתאום נורא דומה לנו, גם לי יש ילד בגיל הזה, גם לי יש תאומים, גם אני חוקרת באוניברסיטה, אני יודעת מה זה לגור ליד הים, כל אחד וה... הדבר הזה שהוא מתחבר אליו, ופתאום הוא מבין, זה היה יכול להיות אני. זה בדיוק אותם דברים שמיד מדגישים את האמפתיה, מורידים את הדה-הומניזציה, פתאום רואים את הבן אדם בצד השני, וכמה הוא דומה לנו.
זה צריך להיות פרסונלי, או שזה יכול להיות גם אמפתיה לקבוצה?
זו שאלה מצוינת. זה עוד משהו שרציתי לומר. בעצם אחת ההטיות הגדולות שאנחנו רואים על אמפתיה, זה הטיה שמושפעת מגודל הקבוצה. אנחנו מאוד מאוד רגישים לגודל הפגיעה, אם מישהו נפצע קל, או נפצע בינוני, או נפצע קשה, איבד הרבה כסף, או איבד קצת, חולה מאוד, או חולה קצת, אנחנו הרבה פחות רגישים לכמות האנשים שנפגעים. אנחנו מכירים את זה מהשואה.
אולי אפילו הפוך, שככל שיש יותר נכון. כמות, כך אנחנו יותר, האמפתיה שלנו הולכת ופוחתת.
כן? חד משמעית. אז אנחנו יודעים את זה מסיפורים של האחד המוגדר והמיוחד, נכון? אנחנו כולנו מתחברים לסיפור אנה פרנק, יותר קל לחשוב על ילדה אחת שהתחבאה בארון, מאשר על 6 מיליון. ומנצלים את זה לגיוס כספים, לאנשים יודעים את הדברים, אנחנו מתרגשים מפרסומות, כן? בדיוק בגלל הדוגמה האישית הקטנה של האחד הזה שאנחנו רואים אותו ויכולים להזדהות איתו. אבל אנחנו לקבוצות גדולות, למספרים גדולים, מאוד לא רגישים. יש לזה הרבה הסברים פסיכולוגיים מעניינים, ואני חושבת שהם כולם משחקים פה תפקיד. אחד מהם זה אותה אמירה שאנחנו, יש לנו מערכת רגשית פה, שמופעלת אוטומטית, והמערכת הרגשית הזאת היא מערכת נורא בסיסית, היא קורית גם אצל בעלי חיים, והיא לא רגישה למספרים. אז אותה מערכת מאוד רגישה לפגיעות, אבל לא רגישה ל-100 אלף או 100 מיליון. כן? המספרים האלה לא מדברים עליה. תשובה אחרת, הסבר אחר, זה הסבר שקשור לויסות רגשי. אנחנו חושבים ששלושה ילדים אולי נוכל לעזור להם. אבל 30,000 ילדים, אנחנו מרגישים חסרי אונים. והרבה מאיתנו מאוד מזדהים עם זה היום. אני חושבת שמזדהים עם זה אפילו בהקשר של החטופים, נכון? אם יש גלעד שליט או יש 140, איך נחזיר 140? אנשים מתחילים לאבד יכולת בכלל להרגיש כדי לעזור לעצמם. רגע להתנתק. זה הסבר נוסף. אני חושבת שבכל הסבר יש משהו. והסבר שלישי, שבעצם קשור למחקר שאנחנו עשינו לא מזמן, עוד לפני המלחמה, הראה שזה לא רק האחד המיוחד לעומת קבוצה, וזה לא רק מספרים ענקיים לעומת קטנים, גם השוואה בין 6 ל-20, 20 ל-200, מספרים שאנחנו יודעים לסכום, אנשים הרבה פחות רגישים להם, כי אמפתיה בעצם עוברת דרך העצמי. שוב, אני יכולה לדמיין מה זה אימא לתאומים, כי אני אימא לתאומים. אני לא יכולה לדמיין מה זה להיות 20 אמות, כי אני לא 20 אמות. אמפתיה זה משהו שאנחנו מעבירים דרך עצמנו, אנחנו או אוטומטית מרגישים משהו, או מנסים להיכנס לנעליו של האחר ובצורה אקטיבית, קוגנטיבית, להבין מה עובר עליו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה כלפי מספר הגדול של אנשים. אני חושבת שזה משהו שנורא מורגש היום במלחמה, גם כלפי אנשים בצד שלנו, גם כלפי אנשים בצד אחר, אז כל ההטיות האלה ביחד, באות לידי ביטוי בחצי שנה האחרונה. מעניין,
את חושבת ש... אני חוזר שנייה לשאלה שאני העליתי קודם, זה אומר בעינייך, שאם היה חטוף אחד, הוא היה מגייס את הציבור בצורה, או האמפתיה כלפיו הייתה מגייס את הציבור בצורה יותר דרמטית.
ראינו את זה, לא?
בגלעד שליט.
גלעד שליט, רון ארד, זה...
כן, אבל אני כאילו אומר לעצמי, יש פה שני, כאילו שני כוחות מתנגדים. זאת אומרת, מצד אחד, כשאנחנו יודעים שיש 134 חטופים, חטופות בעזה, יש פה איזה, יש פה איזה דבר מאוד עוצמתי, מאוד דרמטי, שכאילו אנשים אומרים לעצמם, יש פה גם פשלה נוראית, נוראית של המדינה, וגם דבר שפשוט אי אפשר לעבור עליו, הוא חסר תקדים, ואי אפשר לעבור עליו לסדר היום בשום צורה, וזה, תיאורטית לפחות, אמור היה לגייס את האנשים לצורך העניין הזה. ומהצד השני, אנחנו יודעים בדיוק את מה שאת תיארת קודם על ה-identified victim, מה שנקרא, הקורבן המזוהה, וזה שיש לנו פרצוף אחד, כאילו באיזשהו אופן יותר קל לנו, במרכאות, אני לא מאמין שאני אומר את זה, לעבור מול פוסטר ענק של עשרות עשרות חטופים, ולהגיד, אין פה אף פרצוף אחד שהתבייתתי עליו, ושאליו אני מתחבר ברמה הרגשית המאוד חזקה, אם היה אחד, אולי הוא היה מוביל אותי לפעולה, אני לא, אני, זאת באמת שאלה, אני
ממש חושבת ככה, ואני חושבת שמבינים את זה גם האנשים שמנסים לעזור לחטופים במלחמה שלהם היום, להדגיש את אותם סיפורים יחידים. פעם זה להדגיש את התינוקות.
בהתחלה ממש היו פוסטרים של, נכון. של פרצופים בודדים, כן? וכל אחד שיתחבר למי שנוגע אליו, כמו שאמרת, באיזה עצב מאוד מאוד מיוחד.
בדיוק, ומנסים לעשות. הפגנות שממוקדות בנשים, או בתינוקות, או בלהדגיש את הסיפור האישי, באיזשהו שלב אמרו שכל אחד יאמץ אחד, אז אחד אימץ את ההוא כי זה השם שלו, ואחד אימץ את ההוא כי יש לו ילדים. יש משהו בלהזדהות עם האחד, שעושה לנו שני אפקטים מאוד חזקים. אחד, אותו דמיון, הזדהות, יכולת לחשוב מה זה להיות במצבו, ושתיים, אותה תחושה של אולי שליטה, אולי אני יכולה לעשות משהו. יש משהו ב-140 איש, שלפעמים נראה לנו פשוט, גורם לנו לאיזה חוסר אונים, ושזה חלק מזה.
זה קהות חושים, זה פשוט מכה את, אני מרגישה שהאמפתיה שלי מוגבלת במובן הזה, אני לא יכולה כאילו להכיל את זה, את כל העירייה הגדולה הזאת של האנשים, שאני אמורה לגלות כלפיהם, שאני רוצה לגלות, רוצה, שימו לב, לגלות כלפיהם אמפתיה, אבל זה too much. זה באמת too much.
ואני גם חושב שיש פה אלמנט, שוב, אני לא יודע אם יש לזה ביסוס מחקרי, אבל אני חושב שכשאנשים מרגישים שהם לא יכולים לעזור, שהם לא יכולים לעזור, יש פה סבל מאוד גדול, וחוץ מלהביע אמפתיה, אז מה זה יעזור? אתה יודע, אני אפילו זוכר הודעות או פוסטים של חלק ממשפחות החטופים, שבשלב מסוים אמרו, אנחנו לא רוצים את האמפתיה שלכם.
נכון.
אנחנו רוצים שתצאו לרחובות, שתפרקו את המדינה, אנחנו רוצים שתעזרו לנו, אנחנו לא רוצים את האמפתיה שלכם. ואני חושב שלפחות חלק מהאנשים שלא יוצאים לרחובות, מרגישים שאם הם לא יכולים לעזור, והם חוששים שהם לא יכולים לעזור, אז מה האמפתיה שלהם שווה? ואם אתה חושב, או את חושבת שאת לא יכולה לעזור, ואם את לא יכולה לעזור, אז מה האמפתיה שלך שווה, אז את אולי אפילו מוותרת על האמפתיה שלך, ואיכשהו מנסה לחיות החיים שלך, כי את פשוט לא יכולה לעזור.
אז יש מחקרים שממש מראים את זה, אותו פרופסור דרל קרמן שהזכרנו קודם, מחקרים נורא יפים שלו, יש לו סדרת מחקרים שמראה ש... All else equal, אם הכל שווה, נותנים לך שני תנאים בניסוי, ואת לא יכולה לעשות שום דבר, את רק צריכה לבחור, את תראי דמות, בדרך כלל זה דמות של ילד אפריקאי רעב, ואת יכולה או להרגיש אמפתיה, או להגיד משהו על הרגשות שלו, או להרגיש חמלה, שוב, הוא משחק עם זה בכל מיני דרכים שונות, אבל כולן קשורות לאמפתיה וחמלה, או לתאר משהו על הדמות הזאת. אבל אין לך שום דרך לעזור לדמות הזאת באמת, את רק צריכה להרגיש אמפתיה או לא להרגיש אמפתיה, אנשים בוחרים לא להרגיש אמפתיה, זה בדיוק קשור למה שאתה מתאר, אם אתה מוכן לשלם את המחיר הזה, של להרגיש אמפתיה, שזה בסופו של דבר רגש קשה, את מוכנה להרגיש את זה, אם את חושבת שזה יעזור לך לפעול, יעזור להציל את החטופים, יעזור לעצור את המלחמה. אבל מה שאירן אומר,
שזה לא עוזר, שזה מה שמעניין, אני רגע רוצה לעשות, אמרת משפט בהתחלה על זה, שזה רגש אבולוציוני. עכשיו אני מסתכלת על המציאות היום במאה ה-21, ואני רוצה לאתגר אותך ולהגיד לך שהאמפתיה היא אפילו חולשה. אם אנחנו דורשים מנניח פוליטיקאים ומנהלים גדולים להיות חסרי אמפתיה, להיות כאילו, צריך כסף, צריך להשיג שלטון, צריך כוח, אמפתיה מפריעה שם. זאת אומרת שאולי דווקא אבולוציונית אמפתיה היא כרגע מכשול. זאת אומרת, מה שאתם מסנגרים פה על אמפתיה, אתם רואים, זה רגש אנושי, אבל מצד שני, אני אומרת לכם,
זה היא מסנגרת, אני מהשנאה.
האמפתיה אולי הולכת ונכחדת, ואולי דווקא תכונה, היא תכונה שמעידה על חולשה, אולי אנשים רוצים להיפרע ממנה.
שאלה מעניינת. אני רוצה לענות עליה בכמה רמות. אחד, אני חושבת שברמה החברתית, לאמפתיה יש תפקיד נורא נורא חשוב. עכשיו יש פה שאלה טובה, של מה את מגדירה בתוך החברה שלך, ואיך את מצליחה לשמור על קבוצה יותר גדולה, מאשר המשפחה שלך, השכונה שלך, אנשים שחושבים בדיוק בדיוק כמוך, ולא אנשים שחושבים קצת אחרת. אבל יש המון מחקרים, גם של המעבדה שלנו, שמראה שכשאת לא מרגישה אמפתיה, את עוזרת לאחרים פחות. זה הדבר הכי חשוב בחברה של היום, אנחנו מצפים אותו גם עם מנהיגים.
אבל אני עוזרת לעצמי יותר. תסתכלו, נתניהו בשלטון, אני טראמפ, נתניהו, אורבן, אני אתן עוד רשימה, אפילו מנכלים של חברות בארצות הברית, כאילו, כולם מעידים עליהם שהם היו אנשים מאוד חסרי אמפתיה, אפילו רעים, אפילו יש ביטויים שמדברים על המנכלים הגדולים כרוע טהור. אולי זה מתכון להצלחה, להיות חסרי אמפתיה. אולי אנשים נוהרים אחרי אותם מנהיגים ואנשים, כי יש להם כוח, כי יש להם משהו שלנו אין.
אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים ממנהיגים היום, נכון? ומה אנחנו מצפים מהחברה.
מה שאנחנו רוצים, יש רצוי ויש מצוי. בואי נתעכב על המצוי.
האם במצוי יש פחות אמפתיה? על המנהיגים אני לא יודעת לומר. אני חושבת שבחברות, אנשים מעריכים מאוד חברות שהם, שיש בהם, בעיקר בישראל רואים את זה, נכון? אנשים אוהבים, לאנשים יש חשיבות מאוד גדולה, להיות עם אנשים שאת יכולה לסמוך עליהם, שאת יכולה להיעזר בהם, שאת תעזרי להם ויעזרו לך. יש המון מחקרים שמראים ערך של זה בבעלי חיים, לאורך האבולוציה. כלומר, בחברות שבהם יש יותר עזרה לפרטים, החברות האלה שורדות יותר. עכשיו, האם אנחנו בתקופה, בהיסטוריה, שבה אנחנו רואים את זה פחות? יכול להיות. מה יקרה בהמשך, ואיזה תכונות יהיו חשובות לחברות, ומה אנחנו מצפים מהחברה שלנו? נצטרך לראות, זו שאלה טובה.
אבל מה, תני לי לאתגר אותך אפילו פוליטית.
יאללה.
אני, שוב, מניח, ואני חושב שאנחנו רואים את זה, לא שאלנו על אמפתיה, אבל אנחנו רואים את זה במחקרים באקורד, בתקופה האחרונה לא מעט, שחלק גדול מהקרדיט, שבני גנץ מקבל מהציבור.
ידעתי שתזכיר את בני גנץ בהקשר הזה.
אני יודע שיש לנו חילוקי
דעות. אבל זה כי אנחנו משליחים עליו דברים שאנחנו מצפים. זה לא בהכרח כי הוא אמפתי.
רגע. חלק מהקרדיט שבני גנץ מקבל מהציבור בחודשים האחרונים, אני אפילו לא אגיד אמפתיה, אבל זה כי זה מרגיש שהוא היחיד שאכפת לו באמת. שהוא היחיד שאכפת לו באמת. שהוא היחיד שבכל, ואת יודעת, אנחנו יכולים, את יכולה, אנחנו יכולים לבקר אותו פוליטית על דברים כאלה ואחרים, אבל הציבור אומר, אני חושב, או כמו שמרב מיכאלי אומרת, הציבור אומרת, נכון?
הציבור אומרת.
הציבור אומרת, שמחפשים מישהו שבאמת אכפת לו, שאם הוא יגיע לצומת שבה הוא שואל את עצמו, זה אני או אתם, החברה, הישראלים, אני בוחר בכם, ואני רוצה לדעת, וחשוב לי, את יודעת, אחרי השבעה באוקטובר, הוא הלך לשבת בחברה הערבית, ולראות, ולנחם אבלים, ולציין חגים, וידע שהם, כמו שענת אמרה, מציאות סופר מורכבת, ויושב עם משפחות החטופים, גם כשברור לו, שאין לו תשובות טובות, כדי לתת להם, ושוב, אני הרי לא אצביע לבני גנץ, אנחנו יודעים...
אני מה זה רוצה להקשות עליך, אני יודעת שאתה לא תצביע לו.
שנינו יודעים את זה, אבל אני חושב, שזה מאוד מאוד מאתגר, את התזה שהצגת קודם. זאת אומרת, עליות, מה שאנחנו קוראים המאדר
פאקר... אני מתאפקת, אבל אני שנייה מתאפקת, מתה להחזיר לך.
עליות המאדר פאקר, שלא אכפת לו מאחרים, ושהוא בולדוזר,
ושהוא
יעשה מה שבא לו, נדמה לי, שאני אגיד, בטח בסיטואציה המאוד מאוד מאתגרת ברמה הפסיכולוגית, מנטלית, שהחברה הישראלית נמצאת בה היום, נדמה לי שהציבור הישראלי אומר לאנשים, אני מחפש משהו אחר. ואני אגיד יותר מזה, היינו יכולים לחשוב שדווקא בסיטואציה כל כך קשה, מה שהציבור יגיד, אני רוצה את המנהיג החזק, הדיקטטור, שיגיד לנו לאן ללכת, זה לא מה שהציבור אומר. הוא אומר, אני רוצה את זה שאכפת לו באמת, את זה שעשה את הבחירה, אתה יודעת, להיכנס לממשלה, כשהוא חשב שהוא יפסיד מזה מנדטים, ואת זה שאמר, לא יכול להיות שמדינת ישראל תהיה בכזה אתגר, ואני לא אדאג לציבור. ואני חושב שלאמפתיה פה, או לאכפתיות, לאמפתיה, אפשר להגדיר את זה בדרכים שונות, יש כוח מאוד חזק, מאוד.
זה, אני מסכימה עם מה שאתה אומר, אבל אני רוצה רגע לעצור, כאילו אתה לקחת את זה צעד אחד, כאילו אתה, אני אומרת שזה מה שאנחנו רוצים לראות בגנץ, לא בטוחה שזה מה שיש בגנץ.
אני לא אמרתי שזה מה שאנחנו רוצים לראות.
אז אני אומרת,
אני אומרת. זה מה שאני חושב, אני אומר משהו אחר לגמרי, אני לא מנתח את אישיותו של גנץ. אני אומר שזה מה שאני קולט, שהציבור מחפש בגנץ.
אוקיי.
זאת אומרת שאני חושב שההצלחה הפנומנלית של גנץ כרגע, לפחות בסקרים, לי אומרת שהציבור מחפש אבא. הוא מחפש מישהו שבאמת אכפת לו, אמא, אבא, מישהו שבאמת אכפת לו ממנו, ושמצליח להעביר את זה בצורה העמוקה ביותר. וזה שונה מהאופן שבו את הצעת את המנהיגים הנערצים של ימינו, הביבי, הטראמפ, האורבן וכו' וכו'.
אני הצגתי אותם כנערצים, כאילו יש ציבור שתומך בהם, אבל אני כן חושבת שאנחנו נמצאים בנקודה שבה זה נשבר, זאת אומרת, היינו 20 שנה, כמעט שני עשורים עם נתניהו, שהיה לו רוב בלתי מעורער, ועכשיו הוא הולך ומאבד את התמיכה בו, כתוצאה מהשבעה באוקטובר ומה שקדם לשבעה באוקטובר, אבל בעיקר בגלל התהליכים, האינטרסים האישיים שגברו על הממלכתיות, לצורך העניין.
אבל גם, שוב, זאת, ברור שזאת ספקולציה, ואין לנו מחקר שיראה את זה, אבל להערכתי, גם בגלל שהוא קשל מהשבעה באוקטובר ועד היום, ביכולת שלו להביע אמפתיה ולהגיד לאנשים שבאמת אכפת לו מהם. אני חושב שמשפחות החטופים, שהמפונים מהצפון ומהדרום, מעבר להכל, מעבר לפשלות הנוראיות ומעבר לכישלונות, מעבר לכל הדברים האלה, ברמה הכי עמוקה, לא מרגישים שיש פה מנהיג שבאמת אכפת לו מהם, שחווה את הכאב שלהם, שמרגיש את מה שהם מרגישים, הוא לא, אני לא יודע אם הוא לא מרגיש את זה, הוא בטח ובטח לא מצליח להעביר את זה. ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שעם כל הכישלונות האלה, אם הייתה לו את היכולת להעביר, באיזושהי צורה, להעביר לאנשים שכל כך קשה להם פה, ומתמודדים עם אתגרים כל כך קשים, את הדבר הזה שאומר, העובדה שהוא לא מסוגל להגיד אני אחראי, לא מסוגל, זה לא, לא משנה, זה כאילו לא יכול לצאת לו מה, היא משאירה את האנשים האלה, עכשיו ברמה הנפשית, לא ברמה הפוליטית, היא משאירה אותם עבודים, כאילו, איך יכול להיות שאני עברתי דבר כל כך קשה, טרגדיה כזאת עצומה, ואין אף אחד שיכול, שאני יכול להסתכל עליו, והוא יגיד, אני מבין מה אתה עובר, או מה את עוברת, אני לוקח אחריות על הדבר הזה, ואני אעשה את מה שאפשר כדי לתקן, זאת חוויה מאוד קשה, ואני חושב שגנץ נותן מענה לדבר הזה בצורה מאוד מרשימה.
תראי, את פשוט לא מעניינת. את משעממת אותנו. אנחנו רוצים לדון בדברים שמעניינים אותנו. תביא דברים מעניינים. תביא את הדברים המעניינים.
גם בהקשר של החטופים, שמעתי משפחות שהם גם אזרחים אמריקאים, שאמרו שהם קיבלו יותר טלפונים מביידן מביבי. הדבר הבסיסי הזה...
לא קיבלו יותר, הם קיבלו.
לא, בכלל.
הצד השני לא.
זה נחמדה.
נכון. האכפתיות הזאת. יש דוגמאות שאנשים אומרים, הם הולכים לרופא או לרופא, רופאים עוברים הכשרות. איך להיראות אמפתיים? האם בסוף הם מרגישים עם המטופל או לא מרגישים עם המטופל? זו שאלה אחרת. כמה הם חשבו עליו, אבל זה שרשום להם את הכמה שורות, לזכור לשאול על העבודה שלהם, על האישה, על הילדים, עושה משהו, והאכפתיות הזאת, יש מחקרים שמראים, שהיא תגרום לאנשים לבוא שוב אחר כך לטיפול, לקחת את התרופות בצורה מיטיבה, היא תעזור יותר לתחושת ה-well-being של אנשים.
אבל זה לא זיוף של אמפתיה, שימו לב, תראי מה עשית כאן עכשיו. את תיארת, אני נתתי לקרדיט לאמפתיה, שזה באמת משהו אותנטי מאוד, וכאן את אמרת, הנה אפשר לזייף אמפתיה. אנחנו מלמדים רופאים לזייף אמפתיה.
שני הדברים נכונים.
זה לא קצת, כאילו, לזייף רגש, זה לא, אנחנו כפסע מלבנות חברה של פסיכופתים?
אז שאלה חשובה. אני, ערן, יודע שעכשיו, תחום המחקר החדש שלי זה לחקור אמפתיה ו-AI, בינה מלאכותית. והמחשבה שלי...
יש לי שאלה כזאת.
אוקיי.
כן, כן, לא, זו שאלה מאוד חשובה.
אני חושבת שזה בדיוק, אנחנו על איזשהו רצף, נכון? כשברור לך שהאמפתיה היא מזויפת, כשהיא מגיעה מהמחשב, כשאין שם בכלל בן אדם, או כשאת יודעת שאת מדברת עם פסיכופת, אז את לא מקבלת מזה את מה שאת היית רוצה לקבל. כשאת מקבלת אמפתיה אמיתית, אותנטית, מחברה טובה, או מבן זוג, או מהורה, אז את מקבלת דבר הכי חזק, והוא הכי משפיע על ה-well-being שלך, והוא הכי משמעותי. והדברים הם לא שחור לבן, ויש איפשהו באמצע, וכשאת מקבלת אמפתיה מקולגה, אולי זה אותנטי ואולי לא, יש סיכוי שהוא מתכוון לזה באמת, יש סיכוי שהוא מרגיש איתך בדיוק, יש סיכוי שהוא מרגיש איתך קצת, ויש גם סיכוי שהוא פשוט אמר את הדבר הנכון היום. אבל עצם הידיעה שיכול להיות של הרופא באמת אכפת, או של הקולגה באמת אכפת, או של המנהיג באמת אכפת, כבר נותן לו קרדיט מאוד גדול, ולא רק נותן לו קרדיט, אלא לכל הצדדים מרוויחים מזה, כלומר, את, ה-well-being שלך יעלה, החברה עצמה תהיה יותר חזקה, כשהפריטים בחברה חושבים שאכפת להם אחד מהשני, האם יכול להיות שיש שם מישהו אחד שמזייף? כן, אם כולם מזייפים, זה לא יעבוד, אם כולם מזייפים כל הזמן. רוב הזמן, האמפתיה צריכה להיות אותנטית. לפעמים אפשר גם להעביר מסר אכפתי, שיעזור לכל הצדדים, גם אם את לא מרגישה איתו הכל עד הסוף באמת.
את יודעת, כשאני שומעת את שניכם מדברים על זה, אז יש לי, אני שוב חוזרת לשאלה נורא בסיסית, שאני מנסה להבין אותה, וגם אני חושבת למשל, שאם אני, תבקשים אני להביע חמלה כלפי הפלסטינים בעזה, יהיה לי יותר קל מאשר להביע אמפתיה. וכאן זה מעניין, כי בהקשר של לזייף, חמלה אני לא יודעת לזייף, אמפתיה אני יכולה יותר לזייף.
מה זאת אומרת? תסבירי.
חמלה זה דבר אותנטי, אני לא יכולה לזייף אותו. אם יש בי חמלה, אז יש בי חמלה. אם אין בי, אין בי. אני לא יכול, אין לי שום יכולת לפברק אותה. אבל אמפתיה, יש איזה פלי, יש איזה בצ'קליסט כזה. אני קודם כל פותחת בלהביע, לדרוש בשלומו של הצד השני, ונכון? ויש לי כל מיני שאלות מנחות כאלה. אני יכולה לזייף את זה. חמלה יש בה משהו הרבה יותר עמוק, ויסודי, שאולי אותו אנחנו צריכים לטפח, או אולי בכלל אי אפשר לטפח אותו. זאת אומרת, אמפתיה, את אומרת, אפשר, תכף אנחנו גם נחשוב איך, כן, נבין איך, אבל אולי חמלה זה הדבר שאנחנו צריכים לגעת בו, ולא אמפתיה.
יכול להיות, אני הייתי אומרת שאפשר לטפח את שתיהן, וגם אפשר לזייף את שתיהן, וכשמזייפים את זה מספיק זמן, אז גם אנשים ירגישו, וזה לא יהיה אותנטי. אבל להגיד, אפשר ללמד אותך להגיד את הכל. את צודקת שיש דברים שיותר יעצבנו את הצד השני, ולרן ולי יש דיונים על זה לפעמים, גם עם סטודנטים שלנו. האם כשאני אגיד לך, אני ממש מבינה את מה שאת עוברת, ואין לי שום דרך להבין את מה שאת אומרת, או להרגיש את מה שאת עוברת, זה בכלל יעשה, יהיה לזה אפקט חיובי, או פחות, אולי לפעמים חמלה, להגיד, אני נורא מצטערת, שזה מה שעובר עלייך, זה קשה לי לשמוע, יהיה יותר נכון, לא כי זה אותנטי או לא אותנטי, או כי זייפתי או לא זייפתי, אלא כי יש יותר אפשרות שהדבר הזה בכלל יקרה. לעומת להגיד למישהי בעזה, או למישהי ממשפחות החטופים, אני מרגישה את מה שאת עוברת, איך את יכולה בכלל להרגיש משהו מזה?
אתה שמת לב מה היא עשתה, נכון? שהיא אמרה, היא גם לקחה את החמלה והיא נתנה לה מילים. ואני הסתכלתי על החמלה כרגש, לא כמילים. זאת אומרת, היא אמרה איך מביעים חמלה במילים. אבל אני רוצה לשאול אותך, חמלה זה דבר שאפשר לזייף אותו או לא? ענת פה אומרת שגם את זה אפשר לזייף. אני מרגישה, בתוכי, בעצמי, אני עכשיו המחקר, אני לא יכולה לזייף חמלה. או שיש את זה או שאני...
אני חושב שיש הבדל בין לזייף החוצה, לבין להחליט מתי אני מרגיש, כמה אני מרגיש.
עכשיו עשית לי סדר, כן.
אני אתן לך דוגמה. את יכולה להגיד, אני לא יכולה לזייף חמלה. אבל את יכולה להחליט, למשל, למה את נחשפת ולמה את לא נחשפת בהקשר של מה שקורה כרגע בעזה? ברגע שאת עושה את זה, את כבר מבססת את חמלה, אוקיי? אדם שמחליט לשבת כל היום על תמונות של הרס והרג מעזה, הוא באופן אקטיבי, או היא באופן אקטיבי, מגבירים את רמות החמלה שלה. ואדם שבוחר לא, אני לוקח את שני הקצוות של הספקטרום, לא להיחשף לזה בשום אופן, לא לראות, לא לדעת, לא לשמוע, לחסות את העיניים, את האוזניים, וכו' וכו', הוא מבסט את החמלה שלו, גם את החמלה שלו וגם את האמפתיה נכון. שלו. ובמובן הזה, זאת לא רק השאלה מה את אומרת, והאם את מביעה את זה החוצה, כאילו ברמה חברתית, אלא יש לנו, בעיניי, יש לנו המון כוח ויכולת, לשלוט גם ברמות החמלה וגם ברמות האמפתיה שלנו, ברמה יומיומית.
אז השאלה, יש לי שאלה, שעכשיו היא בעיניי מתבקשת. כדי לסיים את הסכסוך, אנחנו צריכים אמפתיה כלפי הצד השני?
אני מתחילה, אני איתן שלא.
גם אני יש מחקרים שמראים שלא.
כן, אני חושבת ש... את יודעת, את יכולה לשאול עכשיו, האם אנחנו... אמפתיה היא מגייסת אותנו להמון דברים. אולי היא תגייס אותנו לבחור את המנהיגים המתאימים. אולי היא תגייס אותנו לצאת לרחובות כשנראה לנו שצריך לעצור את המלחמה. אבל האם חייבים אותה? בפירוש לא חייבים אותה. כלומר, בסופו של דבר, צריך לקבל החלטות מדיניות קשות, עם כל מיני אינטרסים שצריכים לשרת את כל התדדים. יכולה להיות גם אמפתיה, אבל יכולה גם לא להיות. כלומר, אפשר להחליט שצריך להגיע להסכם שישרת קודם כל את עצמנו, כי אכפת לנו, או כי לא אכפת לנו מהצד השני.
אינטרסים לגמרי. את מדברת יש אינטרסים ויש כאילו אמפתיה. אבל השאלה אם אמפתיה היא... אירן, אתה אמרת בפרקים הקודמים, בפרק על שנאה, אמרת ששנאה היא לא... היא לא רגש שמניע לפעולה. אמפתיה, אתה אומר גם, היא לא רגש שמניע לפעולה.
לא, אמפתיה לגמרי, הוא לגמרי רגש שמניע לפעולה.
לאיזו פעולה?
אבל השאלה, לאיזו פעולה? זאת בדיוק השאלה. אני יכול לספר לך שלנו יש מחקר שפרסמנו כבר לפני די הרבה שנים, שמראה שכשאנחנו מסתכלים על התפקיד של רגשות שונים, בתהליכים של הנאה של אנשים, או לפעולה או לתמיכה במדיניות כזו או אחרת, אנחנו מוצאים שלהם, אנחנו לא מוצאים קשר, זה לא מחקר ניסוי, לא תפעלנו אמפתיה, אבל אנחנו לא מוצאים קשר בין רמות האמפתיה של אנשים, לבין הנכונות שלהם לעשות פשרות פוליטיות משמעותיות בהקשר של הסכסוך. אנחנו כן מוצאים קשר, למשל, בין רמת האמפתיה של אנשים, לבין הנכונות שלהם לתת עזרה הומניטרית לצד השני. אנחנו מוצאים קשר בין רמת האמפתיה של אנשים, לבין ההתנגדות שלהם, למה שנקרא סובלנות לנזק היקפי, ל-collateral damage, לפגיעה בחפים מפשע, שהם לא חלק מהלחימה. אז אמפתיה, והיא בהחלט מניעה לפעולה בהיבטים האלה. אבל הפשרה, בסוף, כדי ליישב סכסוך, אנחנו צריכים שאנשים יסכימו לוותר, בכל הצדדים, שהם יסכימו לעשות ויתורים, שהם ויתורים שנתפסים על ידיהם, כוויתורים משמעותיים.
זה לא עובר דרך אמפתיה בשום צורה?
זה יכול, אבל זה לא חייב.
זה לא חייב.
למשל בדרום אפריקה, ועדות הפיוס, הם לא היו, הם לא הונעו, המוטיבציה שלהם הייתה לגייס אמפתיה לצד השני, ולגשר על ה...
אז פה אנחנו, בואי לא נבלבל בין שני שלבים, בתהליך הזה של יישוב של הסכסוך. קודם כל, ועדות הפיוס היו פוסט סיום הסכסוך. זאת אומרת, אנחנו מפרידים בספרות של יישוב סכסוכים, מבחינים בין תהליך של מה שנקרא conflict resolution, היישוב של הסכסוך.
זה כאילו היה שיקום של החברה בשלב שני, אוקיי.
יש תהליך של יישוב של הסכסוך, ויש תהליך של reconciliation. הריקונסיליאשן זה התהליך של הפיוס. הפיוס בדרך כלל הוא מהלך שבדרך כלל מגיע אחרי היישוב הפורמלי של הסכסוך. ואז אני חושב שמה שאנחנו מנסים להגיד, הוא שבהרבה מובנים, היישוב של הסכסוך הוא זה שמצריך את הפשרות המשמעותיות, אני אגיד אפילו את השיקולים היותר, במידה רבה, היותר אינסטרומנטליים. תנסי לחשוב על מה אנחנו מדברים היום. אנחנו מדברים היום על לנסות ולהניע או לשכנע את הציבור הישראלי, שנכון לייצר קשר, הסדרים, עם הרשות הפלסטינית ומדינות ערב מתונות, כדי לייצר לנו יותר ביטחון, נכון? כדי לגרום או לוודא שלא יהיה עוד 7 באוקטובר, כדי לתת לנו יותר ביטחון, זה טיעון...
זה אינטרס שלנו.
שיש בו במהותו טיעון אינסטרומנטלי משמעותי. עכשיו, האם כשאת מוסיפה לזה, נגיד, עוד שכבה, והיית אומרת, אני מאמין שפשרה משמעותית עם הפלסטינים, תוביל אותנו למצב שיהיה לנו יותר ביטחון, וגם, זה הדבר הראוי, יש שם בני אדם, ראוי שתהיה לנו מדינה עצמאית, מוסרי ואמפתי, כן. במידה רבה, ברור שהוא מוסיף לזה, ברור שהוא יכול לעזור לזה.
אבל הוא לא הכרחי.
אבל הוא לא הכרחי בעיניי כדי להגיע, כדי לסגור הסכם. כן. עכשיו, אני כן אגיד, ונדמה לי שענת אמרה את זה, אבל אני חושב שלאמפתיה, יש תפקיד, כן תפקיד מאוד משמעותי, גם במניעת מלחמה, לא בהכרח ביצירת הסכם, אבל במניעת מלחמה, וגם בתהליך של הריקונסיליאשן או של הפיוס. זאת אומרת, אחרי שנסגר הסכם, כדי לייצר מצב שבו, כמו שאמרת, ועדות האמת והפיוס למשל, יש בהם מרכיב אמפתי, גם אמפתיה, גם אשמה, גם דברים אחרים, קבלת אחריות, אבל יש בהם מרכיבים מאוד...
הכרה וקבלת אחריות.
נכון, מרכיבים מאוד משמעותיים, שבאמת יכולים לייצר פיוס בין חברות, אבל הסכם או יישוב של סכסוך, על בסיס הסכם, לא חייב להתבסס על אמפתיה.
עשית סדר, אוקיי, עשית סדר. אז אנחנו, את האמפתיה אנחנו נתחיל לשלב השני, אחרי שנסיים את הסכסוך.
לא, האמפתיה יכולה להיות סופר קריטית כרגע, כדי שאנחנו לא נהרוג אחד את השני בכמויות שאין לתאר אותן.
אבל כאן אני אחזיר אותך למה שאמרת בפודקאסים קודמים, קודם, מה שאנחנו מסוגלים עכשיו לשמוע זה ביטחון. זאת אומרת, כאילו, כמה הקשב הציבורי במדינת ישראל הוא לדעתי, כאילו, לאמפתיה הוא כרגע אפסי, כן? קלוש.
לא הייתי מחכה עם האמפתיה.
אוקיי. אבל היא חשובה.
היא נורא חשובה, גם במהלך הסכסוך, וגם בתוך החברה שלנו, וגם בתוך הגוונים השונים בתוך החברה שלנו, וכלפי חוץ, היא חשובה כל הזמן. האם היא לבד תפתור את הסכסוך? לא.
אני רוצה להגיד יותר מזה, וזאת נקודה שלא דיברנו עליה, ואני חושב שחשוב לדבר עליה. אני חושב שכל הזמן חשוב לשאול את עצמנו גם, יש את השאלה של לאן זה לוקח אותנו ולאן אנחנו הולכים, ויהיה עוד שנים של מלחמה וכיבוש או שלום, ויש גם את השאלה של מי אנחנו ומה אנחנו. ואני חושב שפה יש נקודה שהיא מאוד משמעותית שלא נגענו בה. אחד הדברים שאנחנו רואים היום בחברה הישראלית, והוא מאוד מרכזי, זה גם, אני אקרא לה לצורך העניין, הנורמה סותרת האמפתיה. זאת אומרת, היום בחברה הישראלית, זה לא רק שאנשים לא מרגישים אמפתיה כלפי סבל של פלסטינים, זה גם שאנשים יודעים שזה לא מקובל בחברה הישראלית היום, להרגיש או להביע אמפתיה כלפי הסבל של פלסטינים בעזה. זאת אומרת, בהינתן מה שהם עשו לנו בשבעה באוקטובר, ובהינתן הזוועות, הרצח, החטיפות וכו וכו, לא ראוי, או זאת הנורמה לפחות כרגע בחברה הישראלית, לא ראוי שאנחנו כישראלים נרגיש אמפתיה כלפי פלסטינים. ואני חושב שפה יש דבר מאוד מאוד מסוכן. קודם כל, כי נורמות חברתיות מאוד מאוד משפיעות על האופן שבו אנשים, על העמדות שלהם, על הרגשות שלהם, על ההתנהגות שלהם. וכשהנורמה בחברה מסוימת אומרת, לא משנה איזה סבל יהיה בעזה, לא משנה, אנחנו לא אמורים כישראלים כרגע להרגיש אמפתיה, אני חושב שיש בזה גם... או זה מייצר אתגר, שהוא גם אתגר מוסרי, מאוד עמוק לנו כחברה, מעבר לשאלה של איך זה נפטר, ואיך נחזיר את החטופים, וכמה צריך להילחם או לא להילחם, חברה שהנורמה שלה אומרת, לא ראוי להרגיש אמפתיה כלפי הסבל של האחר, היא חברה שצריכה להסתכל במראה ולשאול את עצמה שאלות.
אוקיי, אז השאלה שלי אליך היא כזאת. אם היית יכול לגייס את היחד, לא. השאלה שלי באמת אליך היא מאוד מאוד פשוטה, אחרי השבעה באוקטובר ומה שאנחנו רואים עכשיו, וזו שאלה גדולה לסיום, אבל אני מאוד מקווה שאתה, אני יודעת איך אתה תתחיל, אתה תתחיל במינוס, ואז תעלה לפלוס, אני מכירה אותך כבר. אבל הייתי שואל לך את השאלה המתבקשת, אנחנו נמצאים בנקודת הזמן הזאת, חצי שנה אחרי, כמעט חסרי אמפתיה לצד השני, איך מפה אנחנו יכולים לצאת למציאות טובה יותר?
אני חושב שהם... הרבה מזה בעיניי קשור למה שענת אמרה קודם, ולסיפור של מורכבות. זאת אומרת, אני חושב שהדבר הזה, ויש לו גם בסיס בהתנהלות, או בהתפתחות הטבעית של סיטואציות כאלה. וההתפתחות הטבעית של סיטואציות כאלה, היא שבתקופה המאוד מיידית, אנחנו לא יכולים להכיל מורכבות. זאת לא אופציה באמת. כשאנחנו תחת איום, שהוא איום כל כך כל כך דרמטי, האפשרות שלנו להכיל מורכבות היא לא קיימת. ואני חושב שהאתגר של חברה הוא להגיד, אוקיי, אני מקבל את זה, אני אפילו כמעט נותן לגיטימציה להתנהלות הזאת בטווח הזמן הקצר, ואני שואל את עצמי מה קורה בטווח הזמן היותר ארוך, ואיזה חברה אנחנו כן רוצים להיות, חברה שגם מסוגלת לשמור על עצמה ולהגן על עצמה ולוודא שהדברים שקרו פה לא יקרו שוב, אבל גם מבינה את התפקיד המאוד מאוד משמעותי שיש לה, גם ברמת הסולידריות והאמפתיה פנימה, לתוך, ואנשים שעברו פה את הדברים המאוד מאוד קשים, שוב, זה חטופים, זה המפונים, זה אנשים שחוו את השיבה באוקטובר ברמה המיידית והקשה ביותר, וגם בהסתכלות יותר מורכבת, כלפי מה שקורה בסוף עם השכנים שלנו בעזה, שאנחנו צריכים להילחם בחלקם בצורה הכי אגרסיבית שאנחנו יכולים כדי להתגונן, ואנחנו צריכים להכיר בזה שיש שם הרבה מאוד אנשים שהם גם חפים מפשע, שהם גם נקלעו לסיטואציה, וגם אנחנו נצטרך להמשיך לחיות איתם כשכנים לאורך הרבה מאוד שנים, והמורכבות הזאת, שוב, אני לא חושב שהיה נכון לצפות מחברה להציג אותה בחודש, בחודשיים הראשונים,
אבל עכשיו כבר אפשר.
אני חושב שבראייה קדימה, אנחנו חייבים לחשוב ולשאול את עצמנו מי אנחנו רוצים להיות, ולעצב את המציאות שלנו על פי התשובה לשאלה הזאת.
אתה גרמת לי לחשוב על זה, שדווקא מנהיגים שהם אמפתיים, לצורך העניין, או שאנחנו מייחסים להם אמפתיה, אז הם אלה שצריכים להוביל את זה, כי זה מה שיחזיק אותם בשלטון, בעצם.
אז את מצביעה גנץ?
לא, הוא צריך להוכיח את עצמו קודם.
לא, פשוט בלבלת אותי קצת.
אני אומרת שדווקא מנהיגים שנשענים, שאנחנו מייחסים להם אמפתיה, והם נשענים על התפיסת עולם שאתה שיקפת עכשיו, זה מחנה די גדול, הם אלה שצריכים עכשיו לקבוע מה זה נורמה, במובן של האמפתיה כלפי הצד השני, זאת אומרת, להפוך את זה למשהו נורמטיבי, אם הם לא יעשו את זה, הם ישלמו על זה מחיר פוליטי בהמשך, זה מה שאמרתי. ענת, היית נפלאה ונהדרת, תודה רבה, ערן, אתה כרגיל, אין עליך.
נהנתי להיות פה.
גם אנחנו נהננו לארח אותך, וערן, מזל טוב על הספר.
תודה.
אז תודה לשניכם ולהתראות.
תודה, מאיה.
להתראות.